צהריים טובים לכולם. במסגרת מסע החיים שלתוכו זכינו להיוולד. ברור שכולנו ללא יוצא מן הכלל רוצים להיות יהודים טובים, צדיקים, חומלים, אוהבים, נותנים, אין אחד שלא רוצה. מידות טובות, לשנות התנהגויות נמוכות, כל אחד רוצה. יש לב טוב, ברוך השם, לב יהודי פועם. אבל כולנו יודעים שיש שינויים שאנחנו מבקשים ורודפים אחריהם והם מצליחים, ויש לא מעט שינויים שאנחנו מעוניינים בהם, שאך התחלנו בהם וכבר נסוגנו אחור, והרבה דברים שאנחנו רוצים לשנות, במיוחד במידות, הרבה פעמים מתמסמסים אל מול הרצון הטוב. אני רוצה להגיד נקודה אחת בתור פתיחה כללית, שבעיניי קריטית לכל שינוי התנהגותי, רוחני, בוודאי מידותי, ממש נקודה קריטית שלאחרונה היא התחדדה לי. בעקבות שיחה עם אחי הקטן, הוא עובד באיזה משרד לקידום עסקים, תל אביב, והגיע אליהם למשרד איזה איש עסקים באזור גיל 60, הם מדברים איתו, ותוך כדי הוא מספר שהוא נוהג לשחות בים כל בוקר, ב-5 לפנות בוקר הוא קם, הולך לים, באזור 5:20, 5:30, ושוחה 1.5 קילומטר, כמובן לא לעומק, אלא לרוחב, וככה מאז גיל 20, והוא בן 60, בארבע עונות השנה. נשמע כמו איזו משימה בלתי אפשרית. שאל אותו אח שלי, מאיפה כוח הרצון? כל בוקר, מאיפה כוח הרצון? אמר לו בפליאה היהודי, מה זה קשור לרצון? זה עניין של החלטה. לרגע לא הבינו, מה, אתה לא עושה את מה שאתה רוצה? מה, החלטה זה לא מה שרצית? והוא התעקש על הנקודה הזאת. זה לא עניין של רצון, זה עניין של החלטה. זה בדיוק הבעיה של הבינוניים, שלא מצליחים לקיים את השינויים שהם חפצים בהם, שהם כל הזמן מחכים לרצון כדי לממש את ההחלטות שלהם. עכשיו, ברור שלפני כל החלטה יש רצון. אבל מהו הרצון הזה? כשאתה מברר לעצמך איזה שינוי אתה רוצה לעשות בחיים, בהתנהגות, במידות, בכל דבר, אתה מברר לעצמך האם הדבר ראוי לך, האם הוא נכון לך, ברור אמיתי, שורשי, איך אתה רוצה לחיות בדבר הזה? וממילא מתוך הבירור התודעתי הזה, שגם הלב שותף בו, מתעורר רצון נשמתי, רצון עמוק, הרצון הפנימי, ואז מתקבלת החלטה. מהרגע שמתקבלת החלטה, נגמר הסיפור. אתה לא מחכה לרצון כדי לקיים אותה. וכאן נופלים כל האנשים. הם תמיד מחכים לרצון כדי לקיים את ההחלטות שלהם. אבל מה לעשות שהרבה ימים לא בא לי, אני לא רוצה, אין לי חשק וכולי. ואדם מרשה לרצון החיצוני הזה, תקראו לו חשק או בא לי, למסמס את ההחלטות שנובעות מהרצון הפנימי, שאדם בירר לעצמו איך הוא רוצה לחיות. אנחנו חיים בתרבות ששמה 1,000 טון משקל על הרצון החיצוני, על הבא לי או על החשק. קוראים לזה אותנטיות, כאילו. מימוש עצמי או לא יודע מה. אבל באמת זה לא נכון, אף שיש בזה נקודת אמת. אבל בסוף זה גוזל מהאדם את האפשרות לייצר שינויים. הדבר הזה הוא עובר כחוט השני בכל מה שאנחנו עושים. החלטת להיכנס לסדרת שיעורים בישיבה שהיא טובה בעיניך, ביררת לעצמך, היית שיעור 2, אתה אומר, זה טוב, אני רוצה את זה. החלטת, אני שם. אחרי 5, 6, 7, 10 שיעורים, המספרים, הקבוצה מתחילה להידלדל. מה קרה? הרצון החיצוני, החשק, ברגע נתון, היו כל מיני עניינים אחרים, והאדם, בהיעדר הרצון החיצוני, עזב את ההחלטה. זה בגלל שהוא שם משקל על הרצון. הציע אותו אדם חכם לשים משקל לא על רצונות, אלא על החלטות, ולא לחכות לרצון. וזה נכון בכל מיני תחומים, כשאנחנו מבקשים שינוי. תחשבו על הדבר הזה קצת. אני זרקתי נקודה, היא ממש אבן יסוד, מי שבוחר לחיות ככה. זה פשוט מפתח לצאת מבינוניות לגדלות. אולי פעם אחת אנחנו נפתח את זה יותר, בעזרת השם, פעמים הבאות. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה והאבלות, ספירת העומר, ורבים תמהו על דבריו הקיצוניים להפליא של הלל הזקן, בבוא אותו גוי להתגייר, אז אמר לו, למדני את כל התורה כולה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, וכל היתר זה פירוש של זה. ורבים תמהו את התמיהה המתבקשת, וכי באמת זה הדבר הכי הכי חשוב בתורה, איפה שבת, איפה תפילין, איפה בית מקדש, איפה כל מיני דברים גדולים שיש בתורתנו, וכי כיצד כל התורה היא גם פירוש של זה. הרי יש גם הרבה מצוות בין אדם למקום, לא הכל זה בין אדם לחברו, איך הכל זה פירוש של זה? התמיות האלה שעולות בסתר הלב או בדיבור גורמות לרבים מהאנשים לפרשן ולדרשן את דברי הלל, הוא קצין כדי לוותר רעיון שהוא חשוב ביהדות, זה לא באמת שהרי כך וכך וכך, ואז מוציאים את הרוח מאחורי דבריו הנשגבים של הלל. אז אני שמעתי מאחד מרבותיי, ראש ישיבת קרני שומרון, הרב קורצווייל, ככה הוא תמיד היה חוזר על הדבר הזה. הוא אומר שאם הלל הנשיא אמר את זה לגוי שבא להתגייר, והראה לו את פניה של היהדות, ואכן הכל זה פירוש של זה, יש לקחת את הדבר הזה ברצינות. ובאמת הוא התכוון לזה, שמה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, זה המטרה והתכלית של כל התורה כולה. למה? בגלל שהשם אוהב את ישראל, אהבה עזה, ולכן הוא רגיש עד מוות למי שמצער את ילדיו. ממש כמו, או להבדיל, הורים, שאין משמח יותר ממי שמשמח את ילדיהם, ואין היום יותר, ואין כאוב יותר ממי שמצער את ילדיהם. ואם הכל מתחיל מעומק האהבה והרצון האלוקי להיטיב, הרי שזו נקודת השורש וזו נקודת האחרית, שבאמת אלוקים נמצא ברגישות לזולת. זה אתה קראנו פרשת קדושים. פרשת קדושים עמוסה מצוות בין אדם לחברו. כאילו רוצה ללמד אותך. ויתם קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתה יודע מה זה קדושה? קדושה זה אנושיות, קדושה זה לבביות, קדושה זה חיוך, קדושה זה חמלה, קדושה זה אדם שנמנע מלצייר את הזולת. והרי יש מצווה מפורשת, לא תונו איש את עמיתו, זו הונאת דברים, שאדם מצייר את חברו. זה נשמע כאילו שצריך לעשות איזה משהו הירואי כדי לצער, אבל אלו מעשים שבכל יום. בטח ובטח בעידן הרשתות החברתיות, שאתה לא חווה את פני ואת רגשות הנפגע, שהרי הכל כל כך טכני מעל גלי הרשת, וממשיך לחיים עצמם, שבהם אנחנו בלי לשים לב באמת מצערים אחד את השני, בלי לשים לב, לא בכוונה, כמה זהירות נדרשת. לא בכדי ספר בראשית נקרא ספר הישר, והאבות הקדושים נקראו ישרים. מדגיש הנציב מוולוז'ין בהקדמה לפירושו לתורה, שהאבות לא נקראו לא צדיקים, לא חסידים, לא קדושים, נקראו ישרים, משום שכל הליכותיהם עם הבריות היו באהבה, היו ביושר, היו בשלום, היו בחמלה. לכן הם נקראים ישרים, בפי הנביאים. מוסיף הנציב משפט קשה וידוע, שהקדוש ברוך הוא שונא צדיקים שהם לא ישרים. לצערנו יש כאלו. והשאלה הראשונה שהאדם נשאל ביום הדין, היא האם נשאת ונתת באמונה. כל הדברים האלה הם ידועים. אני רק חוזר עליהם בתור פתיחה, כדי שבאמת ניקח אותם כדבר המרכזי שנרגיש שאנחנו צריכים לעבוד עליו. לא רק בימים האלה של העומר, אלא כל השנה. יש מקום להתבונן בניסוח של דברי הלל, שהוא הרי היה על דרך השלילה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, על דרך השלילה. לכאורה, הרף הזה, זה לא איי-איי-איי, זה רף שאפשר לקרוא לו כלל הזהב, שנכון להרבה תרבויות. כן, אל תעשה דברים שפוגעים בזולת, שלא היית רוצה שיעשו לך. הפסיכולוגים האבולוציונים כינו את זה אלטרואיזם הדדי. כלומר, זה לא באמת אהבה. זה, נכון, אתה לא אגואיסט, אתה אלטרואיסט, אבל זה הדדי. כלומר, תעשה נעים ונוח לזולת, אבל רק כדי שלא יעשו את זה לך. זה לא נשמע כמו איזה מדרגה עליונה. דברי הלל הנשיא, איזה חידוש. נכון, יכול להיות שזה המקסימום שגוי שמבקש להתגייר מסוגל להכיל בתפיסת עולמו המוסרית. לכן אנחנו מתקדמים עוד צעד אחד קדימה. כידוע, למי שכבר חווה את השלכות הדבר על בשרו, רבי עקיבא, כשהוא מאבד 24,000 תלמידים, צדיקים, חסידים, הכל היה בהם, מדקדקים, קלה כבחמורה, אבל לא הייתה שם אהבה. לא נהגו כבוד. רבי עקיבא, שחבל בשרו ממש את הדבר, הצעיד את הדברים צעד אחד קדימה. ואמר לנו את המשפט הידוע, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה כבר הרבה יותר גדול מהסור מרע של דברי הלל. שהרי כאן אנחנו מדברים על אהבה ממש, חיה, בועטת לכל יהודי, דומה ושונה לי כאחד, זר וחבר קרוב כאחד, אהבה מוחלטת ללא תנאים. זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. וכשאנחנו פוגשים אותה בפרשת קדושים זה אתה, וכשאנחנו מבקשים מאיתנו בימים האלה, שזה החשבון נפש שלהם, באמת להתחזק בדבר הזה בעזרת השם. להתחזק בואהבת לרעך כמוך. איך אפשר באמת להגדיל את האהבה שבלב? זו דרישה שהתורה דורשת מאיתנו, מצווה מדאורייתא, שעל פניו היא לא הגיונית. ידוע שהרי הרגשות שלנו הם לכאורה לא ברי שליטה. רגש בא, רגש הולך. איך התורה יכולה לצוות על הרגש? מה, אני אזריק לעצמי משהו ואני אוהב יותר? או שאני אוהב או שאני לא אוהב. יש מי שאני אוהב, יש מי שאני לא אוהב. לכאורה. איך אפשר לצוות על הרגש? איזה עבודה יהודי יכול לעשות בימים האלה עם המצווה הזאת? זו שאלה מאוד גדולה. אז הרמב״ם כבר שאל את השאלה הזו. הוא שאל אותה על מצוות אהבת השם. איך אפשר לאהוב את השם? שוב, אותה שאלה. מה, אני לא אוהב את השם, כאילו, בסדר, אני בסדר איתו, אני מכבד אותו, הוא ראוי, הוא נפלא, הוא מופלא, הוא אדיר, אבל אין לי רגשות כלפיו בכל זאת, או שכן, איך אפשר לצוות לאדם שלא מרגיש? לכן הרמב״ם על המקום, כשהגדיר מהי האהבה המבוקשת, הרמב״ם עושה שינוי, שדרוג מושגים על המקום. מה אומר הרמב״ם? אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. נכון? אי אפשר לאהוב בלא דעה. הלא ידוע ומוסכם, אני מקווה, שהאהבה ממבט ראשון איננה אהבה, אלא לכל היותר יצריות, ואולי התאהבות. אבל היא איננה אהבה. פשוט, כמו שמספרת המיתולוגיה היוונית והרומית, החטא של קופידון פוגע באנשים בלא הבחנה. אותו תינוק שמנמן עם כנפיים, שיורה חיצים באנשים, והנה פתאום הם מתאהבים. זה אהבה ממבט ראשון, אליבא דהמיתולוגיות הקדומות. ולא בכדי אלת האהבה, אפרודיטה, הייתה עיוורת, על פי שיטתם, משום שיש איזה עיוורון באהבה, כך הם חושבים. אז ברור שאהבה ממבט, היא לא יכולה להתקיים ממבט ראשון, כי זה לא אהבה, אתה לא יכול לאהוב את מי שאתה לא מכיר, את מי שאתה לא יודע. אז מה בך כן יכול לאהוב? החלקים הנמוכים הם על המקום מתחברים. יצר, כי היא יפה, רגש חיצוני, כי היא מגניבה כזאת, משלימה לי חסכים שאני לא מודע אליהם מילדות. כמו שאמר דוקטור הנדריקס, איך ההתאהבות נולדת פתאום, אבל יכול להיות שאתם בכלל לא מתאימים. אנחנו אהבה מבקשים, שהיא אחד בגימטריה, שהיא חיבור נשמה בנשמה, אהבה עמוקה, יציבה. לכן אומר הרמב״ם, אתה רוצה לאהוב את השם? אתה צריך ללמוד מזה השם. מהתבוננות בבריאה, דרך לימוד אמונה וכן הלאה. וככל שיהיה לך יותר בינת השכל והרגשת הלב ביחס למה זה הבורא בחייך ובעולמך, יש סיכוי שהאהבה תתעורר בלב אליו. אותו דבר בדיוק ניקח אל המושג המקביל שאותו אנחנו מבקשים ביחס לאהבת האדם ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב״ם, בעצם אין לנו בחירה לגבי רגשות. אין בחירה ישירה לגבי רגשות. כי אתה אומר, איך אני יכול לגעת ברגש ולעצב אותו מחדש? אבל יש לנו בחירה על המחשבות. על מה לחשוב? על השם, על פלוני, על ההתנהגות של אלמוני. על זה יש לי לגמרי בחירה. והבחירה הזאת, מה לחשוב, היא המפתח, מה שפרקי אבות יקרא עין טובה, או קו זכות, או בצדק תשפוט בלשון התורה, זה המפתח לאהבה. באנלוגיה למצוות אהבת השם. עכשיו תראו, מדהים, וגם משמח וגם מחזק, לגלות שעולם, אחד מהשיטות או הכלים הכי משמעותיים שהתפתחו בעולם הנפש והפסיכותרפיה, התפתחו ממש בדרכו ובדמותו של הרמב״ם. משהו מדהים. ב-50 השנים האחרונות, פחות או יותר, אנחנו מוצאים יותר ויותר פסיכולוגים ואנשי טיפול שהלכו בשיטה הזאת וראו אותה כאור ודרך ליצירת שינוי התנהגותי, רגשי ומידותי. קוראים לזה באותיות לועזיות, יש CBT, יש NLP, יש כל מיני שיטות שהולכות ברוח הזו, בין היתר. אז המודל הזה נקרא ככה בקצרה, אפרת. אני אחת לשנה, שנתיים, זורק אותו פה באיזשהו פורום, כי אני רוצה להטמיע את זה. כי מהיום שבו פגשתי אותו, חיי השתנו מן הקצה לקצה. וככל שעבדתי איתו ביותר תחומים, כך הצלחתי לייצר שינויים אישיים גם בזוגיות, גם כאבא, גם כאדם ובכל המערכות. לכן אני אשתדל מדי פעם להגיד אותו. אז אני אומר אותו שוב. וזה בעצם מה שאומר הרמב״ם, רק בשפה טיפולית. אז הם קוראים לזה אפרת. זה הקלילה ואהבת לרעך כמוך. ראשי תיבות, א' פ' ר' ת', אירוע פירוש, רגש תגובה. פעם חשבו שהרגשות שלנו מתעוררים כתוצאה מהמציאות. אם עשו לי משהו, קיללו אותי, חתכו אותי בכביש, אז אני אוטומטית כועס. אם ראיתי משהו שקשור בכאב, אני אוטומטית עצוב. וכן הלאה, על זה הדרך. אבל קצת התפתחנו מאז, ופתאום נפל האסימון לעולם הפסיכולוגיה שהאדם הוא לא רובוט. האדם הוא לא אוטומט של המציאות, יש לו בחירה, הוא נברא בצלם אלוקים, יש לו שכל אלוקי. ופתאום הבינו שיש גורם מתווך בין המציאות לבין הרגש. וקוראים לזה שכל, מחשבה או פירוש. זאת אומרת שאם קורה משהו במציאות, אני אוטומטית חושב על זה משהו, לא תמיד אני שם לב למחשבות שלי, זה הבזקים שטסים במוח. מחשבות, יש עשרות אלפי מחשבות ביום. אנחנו לא רגילים לשים לב למחשבות. רגילים לשים לב למעשים. זה גם חלק מהתשובה שצריך לעשות. מחשבות רצות על כל מה שקורה בערך. והמחשבה הזאת שיש לך, היא מולידה רגש מסוים ביחס למה שקרה. לכן יובן שאותו אירוע ששלושה חברים ראו בחדר האוכל או ברחוב, אחד יצחק, השני יכעס, השלישי יבעל או ייפגע. אנשים מגיבים אחרת לאותם מצבים. מי שיכול לספר לך, אל תשאל איך נפגעתי היום מפלוני. אל תשאל איך זה יכעיס אותי. הוא מספר לך, ואתה לא מבין מה יש לבחור. מה יש לך? מה יש לך? בכלל, אני לא מבין מה... לא מבין מה נפגעת, כאילו, מה הוא אמר? נכון, אתה, בפירוש שלך, זה זורק אותך לרגש אחד, והוא בפירוש שלו זורק אותו לרגש אחר. להבין עד כמה המחשבה מעצבת את הרגש, השלילי או החיובי שאנחנו חווים. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, יש טייס אוטומטי של פירושים, של פרשנות למציאות. זה אוטומט, זה לכאורה לא בחירי. מה זה הטייס האוטומטי הזה? זה תוצר של הבית שבו גדלנו. אם כשקרה משהו ושמעתם ידיעה חדשותית, או כשאבא אמר משהו לאמא או להפך, או כשאחד הילדים עשה משהו, ההורים הגיבו כך או אחרת, אז ביותכם ילדים עד גיל 7 ללא חוש ביקורת, אתם הטמעתם דפוסים, תפיסות, צורות פרשנות שאתם אפילו לא מודעים אליהם. זה פשוט מוטמע בתת מודע שלנו. איך שההורים הגיבו ממש לכל הדברים שקרו מאז שנולדתם ונולדנו, זה מעצב טייס אוטומטי של פרשנות. מה שהמחנכים אמרו לכם בכל הגילאים, מה שלמדתם עד היום, כל מה שקרה לנו עד היום, הוא המעצב של הטייס האוטומטי, שהוא המפרש והוא המכריח אותנו להרגיש. כעס, עצב, שנאה. ברגע שטיפה חושבים ומערערים במודל הזה, אפשר להתחיל לעשות עבודת מידות. אפשר להתחיל לעשות עבודה גם על האהבה, אבל גם על עוד הרבה דברים אחרים. אם בוחרים להתעלם מהמודל הזה, אז זה כאילו להיות נכים ביחס ליכולת לשנות. בעבודת המידות, בעבודת הרגשות. אתה יכול ללמוד 30 ספרי מידות, נגיד המידה שלך זה כעס, 30 ספרים, אתה לא תזיז אותה 5% לכיוון חיובי. אם לא תשתמש בכלי אפקטיבי כדי לשנות. והדבר הזה נכון בכל המידות. אז יש טייס אוטומטי, מה עושים איתו? אומר הרמב״ם, יש לך בחירה איך לחשוב את המחשבה השנייה. את המחשבה הראשונה אין לך בחירה, כי זה אוטומט. אתה אפילו לא, זה פשוט רץ, כי קרה משהו ובום, מחשבה הפזיקה. מה אתה חושב על זה? הגבורה היא לעצור לפני שזה קונה שביטה בלב, הכעס על הבחור ההוא, לא יודע מה, ולעורר את המחשבה השנייה. לא, 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 רגע, 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 מי אמר? אולי יש עוד פירוש למה שהוא עשה. אם היה כאן מישהו אחר לידי, הוא היה מפרש את זה אחרת, את מה שפלוני עשה? אם פה 10 אנשים רואים את אותו הדבר, היה פה הרב הראשי לישראל, פה היה הרב קוק, פה היה, לא יודע מה, רוי קליין, פה היה אלוקים, פה אני לא לבד. מישהו היה אומר משהו אחר? מן הסתם, מן הסתם, היה מישהו שאומר משהו אחר. ברגע שאתה קצת חושב פתוח על איך שאתה חושב, אתה מתחיל לשנות את הטייס. אני אומר לכם מניסיון, ככל שתעצרו יותר פעמים ותייצרו את המחשבה השנייה, שיש בה עין טובה, גבורת המחשבה השנייה, אתם בהדרגה תחליפו את הטייס האוטומטי הישן ותהפכו אותו לטייס אוטומטי חדש. כי המוח שלנו, וזו תגלית מופלאה של העשורים האחרונים, המוח שלנו גמיש בטירוף. הוא ממש, יש מלא מחקרים על הדבר הזה. הגמישות שלו היא הסיבה שבגללה התמכרות יכולה להיווצר בצ'יק, אבל היא גם הסיבה שבגללה אפשר לבטל כל התמכרות מהמוח. היא הסיבה שבגללה נוצרים בנו דפוסים בצ'יק, ובאותה מידה אפשר גם לבטל אותם. זה הכל קשר בין נוירונים, כל מיני חיוותים שנוצרים בעקבות פעולות. ברגע שהאדם בוחר לחשוב אחרת ברגע נתון, מה שנקרא לדון לקו זכות, אוטומטית המוח מקבל בעצם פקודה ממרכז האישיות של האדם, תרצו נשמה, בבקשה מוח יקר, אני יודע שעד עכשיו שמישהו עשה כך וכך, אתה חשבת כך, אני יודע ככה אבא שלך תמיד היה אומר לך וככה תמיד היית רגיל, אבל אני, המוח קיבל פקודה לחשוב אחרת, חיובי. אתה אומר, וואי, המוח אומר, וואי, לא, אני לא רגיל למחשבה הזאת, מאיפה הבאת את זה? אתה באמת רוצה את זה? ככל שתחזור על זה יותר פעמים, המוח, או התת מודע, יבין שאתה רציני. וכשהוא יבין שאתה רציני, הוא ישרוף את הקשר הקודם וייצר קשר חדש. לוקח כמה פעמים, כידוע, לסלול נתיב חדש לנחל. כי הנחל רגיל לזרום פה, שלילי, עין רע, אתה רוצה שהוא יזרום פה? אז תחשוב את זה הרבה פעמים. וכשזה יהיה מספיק, אז יהיה ערוץ שעומד מצד עצמו. זה בשפה הטיפולית או המוחית, מה בעצם עושה לנו כשאנחנו דנים לקו זכות. זה משנה את צורת החשיבה של האדם על הסביבה שלו, וממילא זה מפתח לאהבה. כי כפי הדעה, כך תהיה אהבה. וזה בחירה חופשית מוחלטת. איך לחשוב? בלי עין טובה, אי אפשר לחזק את המידה של ואהבת לרעך כמוך. שוב, כי רגשות לא משתנים מעצמם. תכונות לא משתנות מעצמם. אלא על ידי העבודה הזאת. אומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הקריאה הקלאסית אלעד, הקוראים בתורה, איפה יש שם, מה זה התנ"ך שם? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. איפה יש עצירה? תריץ רגע את הטעמים של כל הפרשה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה הקלאסי. אומר הבא השם, טוב לא, יש עוד פירוש. ואהבת לרעך, פסיק. כמוך, אני השם. אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים. אחד האופנים הוא שאומרת לנו התורה, תשמע, ואהבת לרעך כמוך, שנינו יודעים, חבל על הזמן, ותר מראש, למה אתה עף על עצמך? הרי אתה מת על עצמך. איזה סיכוי יש לך? לאהוב אדם אחר, הרי את החבר שלך הכי טוב אתה לא אוהב כמו שאתה אוהב את עצמך. את ההורים שלך אתה לא אוהב כמו שאתה אוהב את עצמך. אתה רוצה עכשיו לאהוב כל אדם כמו שאתה אוהב את עצמך? כאילו צא מהסרט. צא מהסרט, אדם קרוב אצל עצמו. איך אתה רוצה להגיע לדבר הזה? זה נשמע כמו, זה משהו מטורף כזה. לכן אומר רבה השם טוב, בוא נרגיע. אומר רבה השם טוב, ואהבת לרעך. עזוב כמוך, בוא נתחיל. ואהבת לרעך, איך? אמרנו מקודם איך. אבל במה אני אעזר עוד? כמוך, אני השם. זאת אומרת, באיזה אופן אתה מצליח כל כך לאהוב את עצמך. הרי בינינו, אתה יש הרבה דברים, יש לך הרבה חסרונות. יש לך הרבה דברים לא טובים. גם אתה יודע, בוא, אפשר להתחיל לפרט גם את העניינים שלך. מה אתה כזה מבסוט שאתה קם בבוקר? מסתכל במראה, מסרק את מה שיש? מה אתה מבסוט? בגלל שאתה בוחר להסתכל על עצמך בעין טובה. אתה מוכן להסתכל על הכל. לשים את החסרונות בפרספקטיבה, להגדיל את התור, יפה, נפלא, יפה שבאמת ככה צריך. אדם צריך לאהוב את עצמו, אדם שלא אוהב את עצמו צריך טיפול. ברור, זה נורמלי, זה טוב, זה ראוי. אבל אומרת לך התורה, שאם אתה רק תסכים לעשות רק ברמה ההתנהגותית, כמו שאתה דן את עצמך לקו זכות, בוא תתחיל באותה עוצמה והיקף ותדירות, תעשה את זה גם כלפי רעך. ככל שתעשה את זה יותר, אתה תגלה שלאט לאט זה ממש יכול אפילו להיות כמו הפירוש המקורי של התורה לפי הפיסוק של הטעמים. זה בסוף יהיה ואהבת לרעך כמוך, ממש, אבל זה בהדרגה. אם תרצו, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה. קודם כל זה, כמו שאתה אוהב את עצמך אז תאהב, או כמו שאתה רוצה שיאהבו אותך תאהב את הזולת. אם תרצו, זה דברי הלל, זו המדרגה הראשונה. ככל שתתרגל את זה יותר, את העין טובה הזאת, אתה תזכה לפירוש המקורי של תורתנו הקדושה, שזה האידאל העליון. אהבה ללא תנאי כמוך ממש. אם התורה מצווה, כמובן שהדבר הזה הוא אפשרי. זאת עבודה, אין ספק. לא קל לראות בעין טובה, בטח לא את מי ששונה ממני, בטח לא את מי שמעצבן אותי. זה קשה מאוד לראות בעין טובה אנשים זרים שאני לא ממש מכיר. אם אתה רואה דברים שאנשים זרים עושים, אז הרבה פעמים השיפוט הראשוני שלנו הוא שלילי, כי ככה זה נראה. צריך המון המון גבורה ותקווה ואמון בבורא ואמון בטוב שבאדם ובעולם, כדי לפרש כל דבר בעין טובה. זה לא פשוט. הרי כולנו יודעים שהעולם שלנו מאוד מאוד ציני. הרי אחד האויבים הכי מושבעים של העין הטובה זה הציניות. ציניות זה שילוב בין עין רעה לבין ליצנות. ולכן היא כל כך גרועה. אבל מה לעשות שבעולם שלנו הציניות נחשבת כאיזושהי עמדה של כוח, של עליונות. למרות שאין עלובה ממנה, אין עלובה מהציניות, אפילו לפי ויקיפדיה. לפי ההגדרה המילונית, מה זה ציניות? מה זה ציניות? זה עמדה בסיסית של חשדנות, כלומר עין רעה, באשר לכוונותיהם הטובות של אנשים. זה ממש תכונה בעייתית. אני לא מדבר על המצחיק של החבורה שיודע להביא את זה בטוב. אשרה ואשר חלקו מבני העולם הבא, המצחיק של החבורה, הוא מבני העולם הבא, כמו שהגמרא אמרה, אותם ליצנים שהיו, אבל לא עשו את זה על חשבון אחרים. הציניים, הם עוקצים את הכוונות הטובות של אנשים שלא במתכוון, ומפילים את כל הרוח משיעור טוב, מדיבור של אמת. לכן אני מדגיש את זה, כי יש המון המון מזה. לפעמים מבלבלים בין זה לבין צחוק. לכן צריך להיזהר לא להישחק. בנקודה הזאת חשוב מאוד להישאר קצת ילדים. למרות שאנחנו מתבגרים. יש מקום ממש לפחד. מכך שככל שנתבגר, יהיו לנו פני פוקר של מבוגרים ציניים ועצבניים, עסוקים וטרודים. יש מקום ממש לפחד מהדבר הזה. ולשמר כל הזמן את החיוך הילדותי, את הצחוק הפשוט, את האופטימיות שילד קם איתה בבוקר, שמן הסתם יהיה טוב ואנשים טובים. אין ציניות לילדים. המבוגרים מלמדים אותם. ואז הם נהיים כאלה בעצמם. אנחנו רוצים לשמור על האטום הזה, על העין טובה הזאת, שהיא כל כך פשוטה לנו בלב, אם אנחנו לא מקלקלים אותה. ואני לא מתעלם מזה שלפעמים זה מאוד מאוד קשה. לפעמים יש דברים שאתם אומרים, שמע, אי אפשר, אי אפשר. על זה, על ההוא, על מה שהוא עשה, על ההתנהגות שלו, אותו, קו זכות, זה גדול עליי. באמת, זה, וזה מכירים. אני מציע במצבים קשים לשלוף משהו שאני קורא לו, להפוך את הכעס האפשרי לרחמים. להפוך את העין רעה לרחמים. זה לא קשה לעשות את זה מניסיון. להפוך את זה לרחמים. במקום להתעצבן ולחשוב עליו רע, במקום זה, תגיד, מסכן. כמו שהמרוקאים אומרים כמעט על כל דבר, מרבון. מרבון. כאילו מסכן, מסכן, תרחם עליו. מסכן, ככה גידלו אותו, ככה, נכון, יש בו הרבה בעיות, נכון, אי אפשר כל דבר לייפות. מסכן, תינוק שנשבע, גם הוא נדפק מזה, זה גם פוגע בו ההתנהגות הזאת. כלומר, איזשהו מבט אחר כזה, שבמקום כעס ופגיעות וכו', אתה מחליף את זה ברחמים. אתה אומר, אני אתפלל עליך, תאמין לי, שהשם ירחם עליך. אתה אומר, אני אתפלל עליו, אני אתפלל עליו. שהשם ירחם עליו. המבט הזה הוא מין דבר חמוד כזה שגיליתי, שהוא יכול לעזור במצבים קשים, ואז לאט לאט גם אתה פתאום מוצא אולי איזה קו זכות בכל זאת, ככה ואחרת. בקיצור, צריך כבר לסיים. ל"ג בעומר מתקרב, והשמחה גדולה, אבל ביחד עם ל"ג בעומר מגיעה התרופה הגדולה. שהרי כבר אמר רשב"י הקדוש, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איך הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין? הרי יש המון חטאים. יש הרבה דברים רעים שצריכים מענה. צריכים כפרה, צריכים תיקון. איך יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין? כי רשב"י יודע את הסוד של העין הטובה. שלוואי שגם אנחנו נפנים עומק הסוד שבעין הטובה.